ובעצם אנחנו מוצאים בהיסטוריה היום שכל בן אדם הוא לא בעוצמות ובאקסטזיות כמו שהיה בזמן העבודה זרה, הוא מחפש את אלוהים, אבל זה קיים איפשהו בנפש, זה קיים, ויש דתות שמנסות לקחת את החשק הזה, את החפץ הזה, את הרצון הזה של האדם להתחבר לאלוקים, והדתות לוקחות את החשק הזה ומנסות לבנות את זה, לקדם את זה. הפילוסוף מזלזל בזה, הוא אומר שזה ילדותי ותינוקי ופרימיטיבי וכו' וכו', אבל הדתות לוקחות את הרגש הדתי ומנסות לפתח אותו, לקדם אותו, לחשוף אותו. זה ראינו פעם שעברה. ולכן רבי יהודה לוי אומר, המלך אומר, בטוח או בנצרות או באסלאם, החידה שאני מחפש איך בונים קשר בין האדם לבין אלוהים, החידה הזאת תיפטר או בנצרות או באסלאם. אז בעצם יוצא שדת, מה זה דת? חשבתם על זה פעם? נסות להגדיר מה זה דת. דת זה בעצם, זה לא איזה מישהו שהמציא משהו, אלא זה לקחת איזה רגש בסיסי, איזה צמאון מאוד מאוד חזק, מאוד גדול, שקיים בנפש האדם, ולנסות לייצר איזה סולם, איזה דרך, איך לוקחים את הרגש הבסיסי הזה ו... מנכיחים אותו יותר ויותר ויותר בתוך החיים שלנו. יוצרים איזה חיבור בין החיים שלי לבין זה שאני מחפש את אלוקים. זה בעצם דת. לזה הדת מנסה לתת מענה. יש בזה כמה סגנונות. יש נצרות, יש אסלאם, יש אולי במזרח אמרנו, אבל לא נדבר על זה. עכשיו לפחות. ובתוך זה נכנסנו לנצרות. ראינו בנצרות שמאוד מאוד מעניין, כשהנוצרי פה בכוזרי מביא מה הוא מאמין, אז פסקה ראשונה הוא חוזר על עם ישראל. לכאורה תק הדבק, כל מה שקרה בעם ישראל זה הבסיס שלו. דבר שני, הוא מתחיל להיכנס להמצאות שלו, שהיה אותו בן אדם, וקרא לו כל מיני דברים, וצלבו אותו ועשו לו כל מיני דברים, לא משנה עכשיו. ראינו פעם שעברה, למה זה עובד בצורה כזאת? כי יש בנצרות איזה קנאה מובנית, לא מודעת, שהנצרות מנסה כל הזמן לחכות את מה שקרה בעם ישראל. מה שקרה בעם ישראל, הנצרות גם רוצה. עם ישראל נכנס לארץ והצליח לייצר דת, כלומר חיים שמבטאים את הקשר לאלוקים בצורה מאוד מאוד מרוממת, מעוררת השראה, מדהימה. מחברים את המלכות לבית המקדש, דיברנו על זה, על הגשר. דיברנו על הגשר?
כן.
דיברנו. וזה משהו שמאוד מאוד מרשים את כל מי שנמצא פה מסביב, מלכת שבא ועוד כל מיני מלכים מהאזור באים לראות. ממילא נוצר חשק, עם ישראל יצר תקדים, ככה קוראים לזה היום. עם ישראל יצר תקדים, מה זה דת רצינית? מה זה דת איכותית? באמת יוצרת קשר בין האדם לבין אלוקים, זה אמיתי, זה מחלחל לחיים, זה לא רק דיבורים. ממילא הנצרות גם רוצה, וראינו שהיא רוצה, אבל זה יוצא לה לא טוב. זה לא מצליח. פעם שעברה דיברנו על זה רק בכותרות, למה זה לא מצליח? זה כמו במשל של רב ביבי, שברגע שאתה לוקח את הילדה ומכניס אותה כולה לתוך הסיד, זוכרות מה שדיברנו? אז אתה מכניס את הכול לתוך הסיד, וזה לא מתאים לכלי הספיגה של הילדה, אז זה הורג את הילדה. אז אותו דבר זה בנצרות, דיברנו בכותרות. עכשיו אני רוצה קצת יותר לרדת לקרקע, לעולם שאנחנו מכירים, איפה שאנחנו נמצאים, בערך, ולנסות לנתח את הנצרות דרך המשקפיים האלה. אז מצד אחד, זה גם רב קוק כותב, הנצרות זה משהו חזק מאוד מאוד. לא כדאי לזלזל בהם, לא כדאי לחשוב שהם טיפשים והם לא רציניים. הנצרות מחזיקה בעולם כבר קרוב ל-2000 שנה. נכון? 2023 שנה. מאז שהוא נולד. אז זה 2000 שנה, קצת יותר מ-2000 שנה. מי שמחזיק בעולם 2000 שנה, סימן שיש לו מה למכור. הוא לא עזוי, הוא לא מנותק, הוא לא דווקא מתחלף. הוא כן, אבל אולי גם על זה נדבר קצת, אבל מתחלף הרבה יותר לאט. עד מרטין לותר, פחות או יותר, עד המהפכה שהוא ניסה לייצר, אז הנצרות הייתה קתולית. היא הייתה קתולית, המשיכה להיות קתולית במשך מאות שנים. זה לא זז, שום דבר, כולם הלכו אחרי זה. ואז מרטין לותר עשה איזה שדרוג, הפרח חלק מהנצרות להיות פרוטסטנטי. אבל זה מראה שיש פה משהו מאוד מאוד חזק. יש ברב קוק במאמרי הראייה, במאמר ראשון אני חושב, אז הוא כותב שם שעד שהמשיח יבוא, הנצרות תהיה בעולם. אי אפשר לבטל אותה. זה כוח חזק מאוד מאוד. אם זה כוח כזה חזק, כנראה שהוא נותן מענה למה שאנשים חופשים. הוא מצליח לתת מענה מאוד מאוד חזק למה שאנשים חופשים, כי למה כל השיטות בעולם כל הזמן מתחלפות? כי אתה נותן מענה, אבל זה מענה מאוד מאוד חלקי, וממילא עוברים 50 שנה, זה כבר קטן מדי, אז מחפשים תוצר יותר טוב. אבל בנצרות היא כנראה פוגעת במשהו מאוד מאוד עמוק שקיים בנפש האדם, הגוי, ולכן היא מחזיקה מעמד במשך מאות שנים, אלפי שנים כבר, ועד שהמשיח יבוא, אין אלטרנטיבה, מצד אחד. באותו צד, אני עכשיו מנסה להראות שני צדדים של הנצרות, צד אחד באמת נראה גדול ונראה רציני, מצד שני, אנחנו נתאר כמה דברים הפוכים. עוד דבר גדול בנצרות, היא מדברת על דברים מאוד מאוד אמיתיים שקשה להתכחש לזה. היא מדברת על חסד. מישהי פה חושבת שחסד זה לא טוב? היא מדברת על זה שיש מסכנים שצריך לעזור להם. היא מדברת על זה שצריך לתקן את העולם. היא מדברת על זה שצריך להתקרב לאלוקים. היא מדברת על הרבה דברים שהם מאוד מאוד יפים, על מוסר, על יושר. היא מדברת על ערכים מאוד מאוד אמיתיים. ככה לפחות זה נראה. אני חושב שזה לא נכון בכלל, זה שקר מוחלט, אבל לפחות ככה זה נראה. מישהי חושבת אחרת? טוב, זה מצד אחד. מצד שני, אני רוצה קצת לנתח את הנצרות עוד פעם, אני לא דוקטור לנצרות ואני לא מדויק וזה לא עד הסוף ויכול להיות שיש דברים לא נכונים לגמרי, אבל בכל זאת יש כמה דברים שקשה להתכחש אליהם. אז יכול להיות שאני טועה בפרטים פה ושם, אבל ברעיון אני חושב שזה צודק. הנצרות דווקא בגלל זה שהיא דת שמחפשת את החסד, אני רוצה עכשיו להראות 4-5 דברים שזה הפוך לגמרי וזה פלא. כי מצד אחד אמרנו, הם מחפשים דברים כל כך יפים, כל כך טובים, הם באמת כולם הולכים אחריהם מצד אחד, מצד שני, זה מאוד מאוד מסובך ומאוד מאוד רע, מה שהנצרות עושה לעולם. בואו ננסה לראות, לתאר את הדברים. הנצרות מדברת בשם החסד, חסד וחסד וחסד, חסד מאוד גדול. החסד הזה של הנצרות, כשבודקים אותו לעומק, הדת שרצחה הכי הרבה אנשים בעולם, זה הנצרות. למה אני אומר את זה? יש לי הוכחה? מי שתלמד היסטוריה, היא תראה איך הנצרות עבדה. זה התחיל במקום מסוים באזור הוותיקן, ומשם הם הלכו וניסו לעשות איזה חזרה בתשובה לאנשים שכדאי להם להיות נוצרים. אבל איך הם עשו את זה? הם באו ואמרו בשם החסד. אנחנו רוצים לעשות הרבה חסד עם האנשים. אנשים הם כבושים תחת כל מיני כוחות רעים. אנחנו רוצים לתקן את העולם, להפוך את העולם להיות נוצרי. איך הם עשו את זה? הם עברו כפר כפר, עיר עיר באירופה, ומי שנהיה נוצרי מצוין, ומי שלא, שחטו אותו. שחטו כפרים שלמים, מכל מי שלא שיתף פעולה, והם שחטו מיליונים, מיליונים של אנשים. ויש פה משהו מוזר, כי אתם מדברים, אתם רוצים לעשות חסד. אז אם אתם רוצים לעשות חסד, למה זה יוצא להם בצורה כל כך נוראית, אכזרית, בצורה שקשה לעכל את זה? מה אתם הולכים לרצות? יש לכם משהו נחמד, אז תשכנעו. מי שלא משתכנע, סימן שאתם לא יודעים לשכנע, סימן שמה שאתם מוכרים לא כזה וואו. כי אם זה היה וואו, אז כולם היו רוצים אחרי זה. זה לא עובד, אז תנסו להיות יותר טובים ויותר אמיתיים. אבל רואים שהנצרות ואלה שהובילו את הנצרות, הם מצד אחד מדברים בשם החסד, מצד שני זה בא לידי ביטוי בהיסטוריה בצורה נוראית. כל מי שהעיז לדבר, לא לקבל את הנצרות ולא לקבל את זה שהם רוצים להפוך להיות נוצרי, הם שחטו אנשים בלי למצמץ בכלל, כלום. הוותיקן היום, זאת מדינה מאוד מאוד קטנה, נכון? מה השטח שלה? מי שיודעת? אני לא יודע. מאוד מאוד קטנה, משהו באזור כמו ירושלים פלוס, נראה לי. אבל זאת המדינה הכי עשירה בעולם. איך זה יכול להיות? כי הם לקחו כסף מכל כך הרבה אנשים במשך ההיסטוריה, שחטו כל כך הרבה קהילות ובזזו אותם, ולקחו את כל הכספים אליהם, שכסף לא חסר להם. מאיפה יש להם כסף? הם אנשי הייטק, הם עושים עסקים, שום דבר. זה הכל בגלל שהם לאט לאט הלכו והשתלטו על העולם. גם מי שהסכים איתם, זה לא אומר שהם לא לקחו לו את הכסף ולא עשו לו כל מיני חוקים וכל מיני הגבלות וכללים. איך זה יכול להיות שבשם החסד אתם משתלטים על העולם ובאכזריות שאי אפשר לתאר? אתם רוצים להיות אכזרים, תגידו שאתם אכזרים. אבל הם אומרים, אנחנו רוצים מוסר, אנחנו רוצים חסד. אז רואים פה שכמה שהם מדברים בשם החסד, בפרקטיקה זה מאוד רחוק משם. ביהדות יש דבר כזה, זה נכון, וזה טוב שאת שואלת. אני חושב שיש הבדל עצום בין היהדות של היום לבין היהדות שהייתה פעם, שהיה עונש של מוות למי שמחלל שבת ולמי שעובר על איסורים מסוימים. אבל התורה שהיום, בוא נתחיל מהיום, היום אין דבר כזה. נכון, היום גם מי שיתחלל שבת, מי שיתעשה, לא משנה מה יתעשה, יכול להיות שלא ייתנו לו לעשות כל דבר. בן אדם שרוצה להתאבד, לא ייתנו לו. נכון, בן אדם שרוצה לנסוע בכביש בלי חגורה, ייתנו לו כנס. יש כללים בעולם. וזה בסדר. אבל אנחנו לא נמצאים במצב שמי שיוצא נגד היהדות, אז הוא הורגים אותו. אבל בן אדם שעשה פיגוע, והוא מחבל מובהק, והוא עדיין אומר, אם לא, אם תשחררו אותי, אני עושה עוד 5 פיגועים, אז כל אחד בלב שלו אומר, הבן אדם זה צריך להרוג אותו. אין הצדקה שהוא ימשיך לחיות. הוא מרע את העולם, נכון? אלא מה, שהעולם הרוחני שלנו, הוא לא נמצא ברמה כזאת שאתה אומר, מי שמחלל שבת צריך להרוג אותו. רוב האנשים היום לא חושבים ככה, ובצדק. למה הם לא חושבים ככה? כי היהדות היום היא רדומה, היא מאוד מאוד חלשה. ממילא זה לא בגלל שאין פה שלטון של דת ומדינה. גם אם היום לא יודע מי, איזה רב יהיה ראש הממשלה, לא יהיה עונש מוות היום. למה? כי אין סנהדרין. למה אין סנהדרין? כי עם ישראל לא רוצה סנהדרין. אם עם ישראל לא רוצה, אז זה לא יהיה. אבל במצב שלם, כשעם ישראל רוצה את אלוקים, הוא נמצא במצב שלם, אז לכולם זה ברור שעם ישראל רוצה לשמור שבת. לכולם זה ברור שעם ישראל רוצה לשמור על התורה קלה כבחמורה. לכולם זה ברור, כמו שלכולם ברור היום, שבאדם שרוצה להתאבד, אנחנו לא ניתן לו להתאבד. הוא יעמוד בחלון ואיזה מישהו מהימם ייכנס עם קפיצה ויעיף אותו פנימה וישבור לו את הצלעות. זה לא מעניין, אתה לא תתאבד. למה? כי יש כללים, יש רשות הרבים. רשות הרבים זה מקום שכל חברה יש כללים ברשות הרבים, מה עושים, מה לא עושים. גם היום, כל בן אדם נורמלי יודע שיש דברים שברשות הרבים לא עושים. ואם אתה תעשה, תבוא משטרה ולא תיתן לך לעשות זה ברשות הרבים. אז כמו שזה נכון היום, בדברים אולי קצת, אבל זה נובע מזה שאנחנו בתור קולקטיב, בתור חברה, יש דברים שהם חשובים לנו ויש דברים שהם לא חשובים לנו כרגע. אבל מה שמאוד מאוד חשוב לנו, אנחנו בתור חברה מאוד רוצים שזה ישוקף ברשות הרבים. בן אדם שמתעלל ויש לו 15 נשים ו-800 ילדים והוא מתעלל בהם בתור אנשים שמביאים לו כסף, אנחנו לא יכולים לספוג את זה ולסבול את זה ברשות הרבים. אנחנו לא ניתן לזה להיות. מה אתה מתערב לו בחיים? אתה רוצה לעשות את זה, תעשה את זה בשוויץ. פה לא תעשה את זה. פה יש רשות הרבים, פה יש מרחב ציבורי שכולם מסכימים שככה הוא אמור להתנהל. ברגע שכולם מסכימים, אז זה נותן הצדקה לציבור להתנהל בצורה משמת, כמובן בעדינות, ולבדוק את הדברים, ולא לחפש רק שמועות, ולא כמה אנשים חולים שממציאים משהו בתקשורת, וכמה רבנים תורכים בהם, פתאום להגיד שבטוח שזה מה שקרה, ו-100% זה מה שזה, בשיקול דעת ובבדיקה אמיתית של הדברים. גם היום זה ככה. אלא מה? שברגע שעם ישראל יחזור לבריאות שלו, ואנחנו נבין שאם יהודי אחד, כולם יבינו, אם יהודי אחד לא שומר שבת, זה פוגע בנו בצורה כל כך אנושה, כמו שאותו בן אדם הזה יש לו 800 נשים ו-5,000 ילדים, והוא מנצל אותם כדי לעשות כסף, וכמו שברור לרוב האנשים במדינה שאם יש משפחה שיש שם 2 אבות ו-3 אמהות, לא יכול להיות שיהיה דבר כזה. יש הרבה אנשים שזה ברור להם. למה זה ברור להם? כי זה ברור להם. זה המחנה המשותף הקולקטיבי, יש איזה יושר מסוים, שזה ברור לכולם שככה זה יהיה, וממילא אנחנו לא מוכנים שבמדינה יהיו דברים מסוימים. לא מוכנים. ומי שבכל זאת ינסה להתאבד, אנחנו לא ניתן לו. ומי שיגיד שהבן שלו מסכים שהוא ירוג אותו ויוכל אותו, ארוחת צהריים, הבן שלו כותב מכתב, אנחנו לא ניתן לו. מה אכפת לך? זה חופש? כל אחד עושה מה שהוא רוצה. חופש, חופש, פה זה לא יהיה. יש מכנה משותף קולקטיבי שאנחנו רוצים אותו. אז גם מדינת הלכה האמיתית, זה לא שעכשיו עלינו לשלטון, אז עכשיו בוא נשתלט פה על כולם, מי שפה תלך בלי כיסוי ראש, תולים אותה. מה פתאום? זה רחוק מזרח ממערב משם. אבל זה כן אומר שאנחנו, עוד פעם, זה לא קרוב, זה מטרה רחוקה. המטרה תהיה שכולם ירצו את השבת, כולם ירצו את התורה. כולם ירגישו שאם יש יהודי שמחלל שבת, הוא הורס לכולנו. הוא הורס לא בקטנה, מה אכפת לך? שזה מה שהוא רוצה בבית. מאוד אכפת לי, כי אם יהודים חלל שבת, זה הורס לכל עם ישראל את הקרבה שלהם לאלוקים. אם כולם יבינו וירגישו שזה המציאות, אז כולם ירצו את זה. זה נצרות. זה מה שהנצרות עשתה. היא ניסתה לשכנע מישהו, היא ניסתה להגיד שזה כדאי לנו, ובוא נשכנע, ובוא נחשוף, ובוא נגלה. זה מה שהנצרות רוצה לעשות. היא הגיעה לכפר ואמרה, חבר'ה, יש לכם יום, תחשבו על זה פעמיים, או שכולם משחטים, או שאתם משתחווים. זה קשור בכלל ליהדות. נכון, זה לא בכיוון אפילו. זה 180 מעלות הפוך. אבל אני בכל זאת מאוד שמח מה ששאלת, כי העולם המושגים שלנו היום הוא מאוד מאוד מטושטש ומבלבל, ואומר, רגע, מה אנחנו שונים? מה נצרות? זה אותו דבר. הם דתיים, אנחנו דתיים. הם רוצים טוב, אנחנו רוצים טוב. אבל הנה דוגמה מצוינת, אנחנו רוצים טוב מסוג אחד, הם רוצים טוב מסוג אחר לגמרי, זה טוב אכזרי, זה חסד נוראי מה שהם רוצים, הבאנו דוגמה פה. אז איך בא ואמינה, את רק דוגמה, נראה לי שכולם פה חושבים כמוך, איך בסופו של דבר כשאני פותח את העיניים בבוקר ומנסה לחשוב, רגע, מה זה יהדות, מה זה שונה מהנצרות, זה נראה מה זה דומה, ממש אותו דבר, זה תאומים סיאמים. יעקב ועשיו הם היו באותה רחם, גדלו ביחד, גם היום זה כל כך דומה. וכמו שבנצרות זה לא יפה, גם ביהדות זה לא יפה. כמו שבנצרות התייחסו לא יפה לדברים מסוימים, גם ביהדות יכול להיות שמתייחסים לדברים מסוימים לא יפה, אבל זה ממש לא בכיוון. אז למה במוח שלנו זה נשמע כל כך דומה, זהה? אתה צריך לקבל את האחר וקבל את השונה, ובוא תיתן להם צ'אנס, כמו שאתה גם אצלנו, לא הכל מושלם, יש דברים לא טובים גם אצלנו, אז גם אצלם יש דברים לא מושלמים. מאיפה זה נכנס לנו לראש, אם זה כל כך שונה? וזה רק דוגמה אחת. כנראה שחלק מהשיטה של הנצרות, אנחנו נצטרך לדבר על זה הרבה, זה לעשות בדיוק את מה שעכשיו ראינו. לקחת מושגים גדולים מאוד, עמוקים מאוד, אמיתיים מאוד, ולטשטש אותם. לדבר על זה שיש עונש מוות, אבל זה לא עונש מוות של עם ישראל. אתם יודעות, בית דין שעורק פעם אחת ב-70 שנה, זה נחשב בית דין קטלני. פעם ב-70 שנה, עורגים פעם אחת, תבדקו את עצמכם, משהו פה מקולקל בבית דין. נכון? בנצרות, פעם ב-70 שנה, הם הרגו 70 מיליון אנשים, לא יודע, גם מיליונים הם הרגו, רצחו, ומה לא עשו. אפשר בכלל להשוות ביניהם? אי אפשר להשוות ביניהם. אז למה זה נראה לנו בלב כל כך דומה? צריך להבין אותם, הם גם בני אדם, גם אנשים, גם להם יש עומק, גם להם יש מה להגיד. זה מה שאתה חושב, גם הם חושבים. איך הגענו לשם? זה חלק מהמחלה של הנצרות, לקחת מושגים מאוד 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 עמוקים, ולהוציא מהם את העוקץ, להוציא מהם את הליבה, ולהשאיר את זה רק עם הקליפה, ואז להגיד, הקליפה הזאת והקליפה של הנצרות, זה ממש דומה, זה אותו דבר. רק כשאתה בודק את זה טיפה לעומק, איפה זה ואיפה זה בכלל? ולכן השאלה ששאלתי היא מאוד מאוד אותנטית, אני חושב בלב של כולם, גם שלי. אנחנו חשופים פה למשהו שאוכל אותנו, אנחנו לא שמים לב, אז אוכל אותנו בפנים. אנחנו נדבר על זה, אני מקווה שנעביר על זה, אני רוצה עכשיו לדבר על זה כמעט שיעור שלם, על הנפקמינות של זה. זהו, אז זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, היא לא פחות מהממת. הנצרות מדברת בשם החסד, נכון? יש את מאמא תרזה, מי שמכירה, ואת כל הנשים הרחמניות שרוצות רק לעזור ורק לתת, ובאמת יש נשים כאלה גם. אבל כל מי שקרא קצת ספרות על הבתי יתומות והבתי יתומים, שהנשים האלה, הרחמניות האלה של הנצרות, היו בהם, רוב הספרות שאני מכיר, הכל שם מלא בנשים מפלצות שהתעללו בילדים ועשו להם את המוות, ומה לא עשו להם, והכניסו להם עכברים בתוך הסמיכות, ומה לא עשו להם, תקראו קצת ספרים בתקופות האלה. זה ממש לא נשים רחמניות, זה ממש לא נשים וממש לא רחמניות. זה מפלצות אדם שאתה לא מבין מאיפה זה הגיע, איך זה יכול להיות. אתם רוצות לעשות חסד, אז איך זה מתעוות לכם ומוציא לכם רוע? אז אני לא אומר יש כמה נשים שלא, אבל יש המון המון בספרות, כל מי שתקרא קצת ותכיר את הנשים הרחמניות האלה בבתי תומים, הם לא היו משהו משהו. הם לא היו מתחשבות באמת, הם לא באו לעשות חסד באמת, הם לא באו באמת לקראת אנשים מסכנים שהם רצו לעזור להם. רובם, היו כאלה שכן, אבל רובם לא. ועוד פעם נשאלת השאלה, אתם כל כך טובים, כל כך רוצים חסד, אז למה זה נהרס לכם? למה זה כל הזמן מתהפך לכם? אתם רוצים לעשות חסד, אתם רוצים מיליונים. אתם רוצים לעזור ליתומות, יוצא לכם מפלצתי. יש פה משהו סדרתי קצת.
אבל אנחנו יכולים לראות שבהיסטוריה שלנו, של עם ישראל, הנצרות, כי הם רואים את התורד אצלם, כאילו בשואה שילדים יהודים ברחו
אליהם. נכון, היו כמה כאלה. אבל את זוכרת שגם את כל הנאצים שנעלמו מבריח?
לא, ברור, כן.
ואת זוכרת שהצלב קרס זה צלב שהפך להיות קרס. לא במקרה כנראה, נכון? עכשיו, נקודתית, יש אנשים, חסידי אומות העולם, מדהימים. אני לא מכליל פה את כולם, אני לא אומר כולם כאלה, אבל זו תופעה מצויה ורחבה מאוד. את אייכמן, מי הרוויח לברזיל או לאיפה שהוא לא היה שם בדרום אמריקה? הוא לא הגיע לשם בעצמו. יש כמרים שידעו שבכנסייה שלהם, מסביב, יש שם מחנות השמדה. נכון, קסטנר? הוא נלחם שם בקומר ובאלה שהיו סביבו לשכנע אותם שקצת יצעקו והיה שם מחנה השמדה, רצחו שם מיליונים. אז איך לא אכפת? לא רק שלא אכפת, לא, הם עזרו לזה. הרבה מהם. יש גם הרבה אנשים ספציפיים שעזרו, נכון? הרבה ספציפיים שעזרו. אבל גם שם הם לא אכלו את החיים הטובים, זה לא שבאמת התחשבו בהם. זה לא שבאמת מישהו עזר להם, זה לא תופעה ציבורית מאוד מאוד רחבה. בכלל, יש ספר שקוראים לו תליינים מרצון. ספר כזה, זה 1,000 עמודים. הוא מראה שבאירופה הנאצים זה לא היה רק העשירון העליון, אלא כל העמים, הגרמנים, הפולנים, ההונגרים, הרומנים, היו שותפים פעילים בלהשמיד, להרוג ולאבד בכמויות שאי אפשר לתאר. זה הכל עם מסמכים ועם נתונים. סבא שלי זכרונו לברכה אמר לי שהסיבה שהוא שרד ונשאר בחיים זה בגלל שהנאצים לקחו פיקוד במקום הגרמנים, אז לכן הוא שרד את זה. אחרת אם הגרמנים, אם ההונגרים היו ממשיכים לשלוט עליהם עוד כמה ימים, אף יהודי לא ישרוד את זה. הם פשוט כל 3 שעות העמידו את כולם בסלקציה, כל עשירי כדור מראש. ככה כל 3 שעות, במשך כמה תקופה, כמה ימים בצעדת המוות, עד שהגרמנים אמרו להם, תודה רבה להונגרים, לכו הביתה, אנחנו עכשיו ממשיכים פה, רק בגלל זה הוא שרד, אחרת אין סיכוי לשרוד. אז אם מסתכלים על זה בצורה כללית, סטטיסטית, קשה לבוא ולהגיד שרוב האנשים באירופה רצו לעזור לנו, והם באו לקראת, והם היו חמודים. רוב הנתונים מראים שזה לא, לא, היו כאלה, מסכים, ממש מסכים. הרבה אנשים חייבים להם, חסידי אומות העולם, אנשים מדהימים. אבל רוב האנשים לא היו כאלה. רוב האנשים לא היו כאלה. זהו, אז 2 נקודות ראינו. הם מנסים לעשות חסד ורוצחים, הם מנסים לעשות חסד וזה לא יוצא להם שם ברחמים שלהם. נקודה נוספת בנצרות זה השליטה של הנצרות בחשיבה האנושית. בנצרות, כל מי שחושב נגד הנצרות, נגמר הסיפור. עם מי שיוצא נגד הכומר, יש לו איזה הסבר אחר, הוא לא בדיוק מסתדר לפי מה שהכומר מסביר, את התנ"ך או את הברית החדשה, אין אצלם דיון, אין אצלם בוא נחשוב, בוא נדבר, אתה פותח את הפה על הכומר, הורגים אותך. נכון, גלילאו גלילאי, שגילה שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא השמש סביב כדור הארץ. שמעתם על זה? שמעתם על זה. אז ברגע שהוא גילה את זה והוא פרסם את זה, באו אליו הנצרות ואמרו לו, אתה מסכים להגיד שהתבלבלת או שאנחנו דוחפים אותך למדורה? כי מה שאתה אומר סותר את מה שאנחנו אומרים. מה אתה אומר? אז הוא גירד בראש ואמר, בעצם אתם צודקים, וחיכה קצת. כי אי אפשר לדבר מילימטר. הנצרות תופסת את אירופה כמעט 1500 שנה, קרוב ל-2000 שנה. זה מה שחושבים, אסור לחשוב אחרת, שום דבר לא זז. כל מי שמעיז לבוא ולהגיד משהו שונה, אחד אותו להמת. יש בן אדם אחד בכל שכונה, בכל עיר, שיש לו אישור להגיד מה הוא חושב, זה הקומר. מה שהקומר חושב, כזה רב וקדש. מי שפותח את הפה, נגמר. מלא העולם תקוע, ימי הביניים, העולם תקוע. לא זז, שום דבר לא זז. לא מפתחים דברים, לא מתקדמים עם דברים. אז עוד פעם נשאל את השאלה, אתם באתם לעזור, אתם רוצים לעשות חסד, אתם רוצים להתקדם לאלוקים. למה הכל נתקע כשאתם שמים את היד על העולם? למה זה מה שקורה? אפשר להגיד שזה במקרה, ככה היה. אפשר להגיד שזה במקרה, אבל... רואים היסטורית שברגע שמרטין לותר פתח את הפה והוא עשה את זה במחתרת, כי בהתחלה אם היו תופסים אותו, יורגים אותו. הוא לאט לאט התחיל לפרסם שיש מחאה מאוד מאוד גדולה, שכל הכמרים הם בעצם אנשים רשעים, הם גונבים כסף לאנשים ומתעללים בנשים ומתעללים באנשים, אז, והם הבן אדם היחיד בעולם שיש לו אישור לבוא ולפרש את התנך ולהגיד מה נכון ומה לא נכון ומה לחשוב. פתאום ברגע שהוא אומר את זה, כמו פטריות אחרי הגשם, בכל אירופה יש סחף אדיר וכולם מתעצבנים על הנצרות הקתולית. למה? כי זה חנק. נצרות זה חנק. העולם מצביע ברגליים. הנצרות הופכת להיות פרוטסטנטית, חלק לא קטן ממנה. ולמה זה קורה? עוד פעם אנחנו רואים, הנצרות באה לעזור, אבל יש פה חנק גדול שנוצר לאור הדברים שהנצרות עושה. למה זה קורה? למה זה עובד ככה? זה פלא. הם מנסים לעשות טוב, וזה כל הזמן לא עובד להם. למה זה עובד בצורה כזאת? עוד דבר שמאוד אופייני לנצרות, זה השנאה של הנצרות ליהודים. נכון, הנצרות חורטת על הדגל שלה, אנחנו נגרום לזה שהיהודי יהיה היהודי הנודד. מה אתם כל כך שונאים את היהודי? מה עושה לכם? אז אחד, נגיד שאחד הרג לכם את אותו האיש, נגיד. אז בסדר, אז תרגו אותו ואת כל העיר שלו. בסדר, אז עכשיו במשך אלפי שנים, מאות שנים, אתם תעשו מסעות צלב ותענו בכל מיני מכשירים מטורפים ואכזריים, יהודים. מה יוצא לכם מזה? מה הקטע? למה חלק מהנצרות זה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים? לא ביום אחד, אבל בכמה שיותר, כמה שפחות זמן. זה מה שהם רוצים לעשות. למה? מה קרה? מה עשינו להם? למה זה כל כך יושב אצלם חזק? דבר אחרון שאני רוצה קצת לנסות להציף אותו גם, זה הנושא של הוידוי של הנצרות. הוידוי של הנצרות זה, הרב קורא לזה קריקטורה. למה זה קריקטורה? כי קריקטורה זה דבר שבעצם יש פה משהו חסר פרופורציה. למה? מה זה וידוי בנצרות? אתה ביום ראשון יכול ללכת לקומר, ואתה יכול לבוא לקומר ולהגיד לו, תשמע, אל תספר לאף אחד, אבל אני גנב, אני רוצח, אני אנס, אני, ואני ממש מצטער. ומה הוא יגיד לך? אתה מצטער? שים פה דולר, הכל מחולים לכם, הכל מותרים לכם, וזהו. מה זה הבדיחה הזאת? בן אדם גנב, תכניס אותו לכלא. מלא, תכניס אותו לגמילה. תפל בו. תזיז אותו. למה אתה מביא אותו ואומר לו, בסדר, שים פה דולר חוץ ממה שאתה רוצה כסף? מה זה הבדיחה הזאת? כשאתה הולך לקומר ביום ראשון, ואומר לו, סליחה, 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 ממש סליחה שרצחתי ושרפתי ומה לא עשיתי. זה בדיחה. אלא זה לא כל כך בדיחה. לכל בן אדם יש מצפון, והקומר לוקח את המצפון ומחבא אותו. הוא לוקח את המצפון ו... מנסה להעלים לך את המצפון, כי המצפון אוכל אותך. אז תבוא לקומר ועם איש דת רציני יגיד לך, תשמע, לא נורא, העיקר שאתה רוצה לעשות טוב, העיקר שאתה רוצה לעשות חסד. מה זה המנגנון הזה? אנחנו נדבר על זה, לא יודע אם היום. זה גם מנגנון נוראי שגורם להרעה המטורפת של החיים. נדבר על זה. אבל מה זה בדיחה? איך הגעת למקום כזה ש אתם משחקים בכאילו, בנדמה לי. אתה רוצה להיות צדיק, לך תהיה צדיק, לך לגמילה, לך לאיזה עבודה רצינית, לך תעשה משהו עם החיים שלך. מה זה עושה שאתה בא לכומר ביום ראשון ואתה כולך עם דמעות, כל כך מתרגש, הוא אומר לו שאתה מצטער על זה ששרפת אתמול 15 אנשים עם חיוך, אבל עכשיו יש לך קצת חרטה. זה אומר לך, לא נורא, יהיה בסדר. זה בדיחה, זה אפילו בדיחה לא מצחיקה. מאיפה זה הגיע, מאיפה זה בא להם? אז כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו רואים בעצם שהנצרות, מצד אחד אני מסכם, ראינו שני צדדים של הנצרות. צד אחד זה תופס חזק מאוד המון אנשים במשך מאות שנים, אם לא אלפי. והם מדברים עם דגלים מאוד מאוד רציניים. אנחנו רוצים חסד, אנחנו רוצים את אלוקים, אנחנו רוצים מוסר, יושר. הם אומרים דברים מאוד מאוד גדולים. בתוצרים זה קטסטרופה. הם מנסים לעשות חסד, הם הרוצחים הכי גדולים. הם מנסים להיות טובים, האנשים הרחמניות האלה הם רשעים. הם מנסים לפתח את העולם קדימה, הם לוקחים אותו, עוצרים אותו. הם מנסים לתקן, הם כל הזמן סולים את היהודים. הם מנסים ליצור איזו התקדמות, הם מקבעים את העולם בתוך רצח ואונס ומה לא. למה? אתם רוצים את אלוקים? נו, תתקדמו, למה זה לא עובד לכם? למה זה לא עובד לכם? ובמיוחד, במיוחד, יש פה בעצם, אני אומר את זה קצת חריף, הרצון שלהם להתחבר לאלוקים, לא רק שהוא לא מצליח, הוא גורם להם להיות מפלצות אדם. כי דת שרצחה הכי הרבה בהיסטוריה, יש פה איזה רוע שקשה לחיות לידו. יש פה איזה רוע פנימי שהרצון של האדם להתחבר לאלוקים, כמו הנצרות, הוא מדבר כלפי חוץ, גבוהה גבוהה, על אידיאלים מטורפים, אבל כשבודקים את זה לעומק, זה מרע את האנשים, זה מוציא מהאנשים את המקומות הכי אפלים שלהם. איך אתם רוצחים כל כך הרבה אנשים, וזה לא מזיז לכם, בשם החסד? איך הגעתם לשם? איך הגעתם לבדיחה הזאת של הוידוי? איך אתם לא רואים שאנשים שלכם מפלצות? אתם לא רואים את זה? איך אתם לא רואים את זה? אלא מה? יש פה כנראה מנגנון עמוק. אלוקים זה לא משהו שאתה רוצה אותו, יאללה בוא תן חיבוק. בוא תתחבר. אלוקים זה משהו, זה אנרגיה כזאת, שאם אתה מתחבר אליה לא נכון, אז לא רק שאתה לא תתחבר לאלוקים, האנרגיה הזאת תעוות אותך. תוציא את הרוע שלך. תעוות את כל עולם המושגים שלך. ככה רואים פה. כי הם רוצים לעשות טוב, וכשמסתכלים על זה גלובלי, זה יוצא להם רע מאוד. אז עוד פעם, הוא, ויש פה כמה אנשים שעצבי עליהם, מדהימים. אבל על דרך הכלל, זה פשוט קטסטרופה. אז למדנו מכאן שאלוקים זה כמו קור אטומי. קור אטומי, מי שמבין בזה, זה מדהים. אפשר לייצר אנרגיה אטומית, אפשר לייצר הגנה אסטרטגית למדינה. אבל אם מי שלא מבין בזה, יתעסק בזה, זה קטסטרופה. זה בצ'רנוביל עד היום, לא הצליחו, אתם יודעים מה זה צ'רנוביל? בצ'רנוביל היה איזה, מישהו כנראה חסר מקצועיות, טיפל בקור הגרעיני בצ'רנוביל, ברוסיה, ונוצרה שם דליפת גז. לא גז, דליפת קרינה. ומאות ואלפי אנשים, אולי אפילו מאות אלפי אנשים, חלו בסרטן, והתאבטו בקביעות, והיה שם צרות נוראיות. בשניות האלה שהאנרגיה הזאת מהקור בצ'רנוביל חדרו החוצה, כמובן השתיקו את הכל, עד היום לא הצליחו לסגור שם את מה שהבן אדם הזה קלקל. אז מה עשו? בנו מעל הקור עוד קור, כמו האופרת הזה שדיברנו עליו, על החבית של אופרת, יצרו כיסוי לקור שאותם את האנרגיה שלא תצליח לצאת החוצה, כי לסגור את הקור אי אפשר, בלתי ניתן לשליטה. עד היום זה ככה. אז אלוקים זה סוג של קור אטומי. אם אתה יודע איך להתקרב אליו, הוא יכול להפוך אותך להיות האומה הישראלית, התנ"ך, השראת שכינה, הוא יכול להפוך אותך להיות טוב באמת. אבל אם אתה ניגש לאלוקים לא מהמקום הנכון, אז לא רק שהוא לא עוזר לך, הוא, הגישה שלך לאלוקים, זה יש שם כזאת אנרגיה, שאם אתה לא ניגש אליה נכון, אז היא מעוותת אותך. מעוותת אותך. הורסת אותך. אתה רוצה לעשות חסד ומוסר ויושר ולקדם, אבל אתה רוצח סדרתי הכי גדול בהיסטוריה. איך? כנראה שלגשת לאלוקים, זה לא דבר כזה פשוט. אם אתה לא ניגש אליו נכון, אז זה לא שלא הצלחת, זה מילא. זה יעוות לך את כל הרצונות שלך ממקום אמיתי למקום מושחת, מקום רע, מקום רצחני. ואני עוד עדין, כי זה עוד הרבה יותר גרוע, אבל אני, לאט לאט ניכנס פנים על המושגים. אני, בינתיים אנחנו מתארים טכנית את הדברים שרואים בולט, בעין. הדברים שמקודם שאלת והתייחסנו להם, זה הערס הגדול שיש לנצרות, כי שם לא כל אחד רואה שיש שם בעיות. אז למה זה קורה לנצרות? אז כותרת, לגשת לאלוקים זה לא דבר שכל אחד יכול, איך שבא לו, איך שהוא רוצה, לגשת, לתפוס את אלוקים, להתחבק איתו ולהגיד, אלוקים, אני אוהב אותך, או אלוקים, אתה הכי גדול בעולם, זה לא עובד. גם באסלאם, כשנגיע נראה, הם מנסים להיות כמו אלוקים, וזה הופך אותם לאכזריים. לא כמו הנצרות, קצת יותר עדין, אבל גם שם זה קורה בדיוק אותו דבר. עכשיו ננסה קצת להיכנס לפרטים, למה זה קורה? מאיפה זה מגיע? למה הרצון של בן אדם להתחבר לאלוקים הופך אותו להיות כל כך רע, כל כך מעוות אותו, כל כך מסובב אותו? למה זה קורה? אז כדי להבין את זה, מה שבדרך כלל מסבירים בסוגיה הזאת, זה את המשל של הפסיכולוג הגרמני, של תסביך אדיפוס. שמעתם על תסביך אדיפוס? לא שמעתם? לא שמעתם. אז בפסיכולוגיה, אני אנסה לתמצת את הדברים ככה קצר ולעניין. אמר אותו פסיכולוג, כל בחור או בחורה, לא משנה, בגיל ההתבגרות יש להם איזה רצון למרד מאוד מאוד גדול באבא שלהם או באמא שלהם, לא משנה. אני מדבר עכשיו על בנים. אז כל ילד מתבגר יש לו רצון למרוד מרידה רצינית באבא שלו. איך הוא מורד באבא שלו? הוא יודע מה מפריע לאבא שלו, וממילא הוא מסדר איזה תספורת בזווית הנכונה, בגדים בזווית הנכונה. הוא יודע שאבא שלו רוצה שיקום מוקדם, אז הוא קם מאוחר. אבא שלו אוהב כיוון רוחני מסוים, אז הוא דווקא מחפש את הכיוון ההפוך. למה זה קורה? אומר מי שאומר, יש דבר שקוראים לו תסביך אדיפוס. למה זה מגיע? הרי אתה אוהב את אבא שלך? בטח אוהב את אבא שלי. אז למה אתה עושה לו דווקא? אומר תסביך אדיפוס, זה עוד הרבה יותר חריף, אתה צריך לרצוח את אבא שלך. אני לא יודע אם הוא מתכוון עם סכין, אבל אישיותית אתה חייב לרצוח את אבא שלך, אחרת אתה תהיה בתסביך. מאיפה התסביך הזה מגיע? אני מנסה להסביר, זה נשמע קצת הזוי, אבל תכף תראו, זה לא כל כך הזוי, יש דברים בגו. דברים מסוימים, חס ושלום, אנחנו, יש כיבוד אביהם והכל, אבל פסיכולוגית יש פה איזה מאבק מסוים שצריך לדעת איך להתמודד איתו. אומר הפסיכולוג, הדבר בלב של הילד, כל ילד גדל עם זה שאבא שלו הוא כמעט אלוקים. הוא אוהב אותו, הוא חמוד, הוא חזק, הוא אמיתי, יש לו עמדה, הוא יודע מה הוא רוצה. כל ילד נורמלי בדרך כלל מעריץ את אבא שלו. אבא שלו זה חצי אלוקים. וברגע שאתה מעריץ את אבא שלך, באמת אתה מעריץ אותו. אתה מת להיות כמוהו. אז כשאתה ילד, זה מה זה כיף. אתה רוצה משהו, אתה הולך לאבא, אבא זה עוזר. בסדר, הוא מיישר אותך קצת. הוא קורא לך מתנות ליום הולדת, וכל דבר קשה שאתה לא יודע, אז הוא פותר לך. ואתה לא יודע מה לעשות עם החבר הזה, אז הוא עוזר לך. ואתה לא יודע מה לעשות בבית כנסת שאתה מתבייש, אז הוא עוזר לך לצאת. כל דבר שאתה תקוע איתו, בא אבא ומחלץ אותך. אתה מעריץ אותו. אבל מגיע גיל של התבגרות, ואותו אחד שאתה מעריץ, אתה לא יכול בלעדיו, הוא החיים שלך. הוא מקור האנרגיה שלך, אתה רוצה להיות כפיל שלו. אבל בגיל מסוים, כשאתה מנסה לעמוד על הזהות שלך, האבא הזה הופך להיות האויב הכי גדול שלך. למה? כי ברגע שאתה מתחיל להתבגר, להתבגר זה לא ביום ולא ביומיים. אתה מתחת לסינר של אבא ואמא, ומתישהו אתה מנסה להתחיל לבד. אתה מנסה. כמו כל דבר שאתה מנסה בהתחלה, זה לא כזה קל, זה לא כזה פשוט, זה צריך הרבה. אתה נופל וקם, ועוד פעם נופל, ועוד פעם קם. הרבה פעמים אתה מנסה, ומנסה, ומנסה, ומה מניע אותך? אני רוצה להיות כמו אבא. אבל, מתישהו, כשאתה מתחיל לעבוד על זה, ומתחילים להיות לך תוצרים קטנים, אתה מצליח קצת להתחיל. אבל זה עוד לא שלם, אבא שלך הופך להיות המקום הכי חונק, והכי מגביל שיש לך בתוך הלב. למה? כי אתה מנסה להיות אבא שלך, אבל אתה לא מצליח. אתה מצליח להיות אבא קטן. אתה מצליח לחשוב קצת, אתה מצליח לשחק לבד קצת, אתה מצליח להיות כמו גדולים קצת. ואתה כל הזמן בראש אומר, אבל אני רוצה להיות כמו אבא. אבל אבא כזה גדול, ואני כזה קטן. אז לאט לאט, מתישהו נופל לבן אדם האסימון, אם הוא עושה את זה בצורה קצת קיצונית, שבעצם אבא זה הדבר שכל הזמן מוחק אותי. כל מה שאני מצליח, אני שמח, ואז אני נזכר באבא ואומר, אוף, אני אפס. אני לא מסוגל. אני לא יכול. ואני מצליח, באמת ילד מצליח המון דברים, הוא מתקדם, והוא, אבל ברגע שיש לך איזה משהו שאתה מעריץ, שאתה לעולם לא תצליח להיות כמוהו, למרות שאתה מת להיות כמוהו, אבל אתה בחיים לא תצליח, לפחות ככה בעיניים של מתבגר, אז האבא האהוב שיש לך בתוך הלב, כי ככה גדלת ברוך השם, וככה צמחת ברוך השם, האבא האהוב הזה יכול להגיע למקום שהוא האויב הכי גדול, הוא המחק הכי גדול שיש לך בחיים. כל מה שאתה עושה, אז שווה זה אפס. למה? כי יש איזה אבא שהוא לא אומר כלום. עצם הנוכחות שלו, המצליחנות שלו, המוצלחות שלו, הוא מבוגר, אתה כל כך מעריץ אותו, זה כל הזמן מאפס לך את ההצלחות שלך. יש פה מישהו שאוי לי מי יצרי, אוי לי מי יוצרי. אני לא יכול בלעדיו, אבל אני גם לא יכול איתו. והזעזוע הזה, הפנימי, עוד פעם, אף אחד לא לומד את זה, זה משהו תת-הכרתי, עומד עמוק עמוק מאחורי הקלעים. אתה חווה את זה שהדבר שהכי מקרר אותך, והכי מחבא אותך, והכי אתה לא יכול לסבול, והכי מקטין אותך, והכי לא משנה אם אבא שלך צדיק, אבא שלך לא צדיק, זה מנגנון פסיכולוגי ש... זה חונק אותך. למה? כי אתה מנסה להיות משהו שאתה חייב אותו, אבל אתה לא מסוגל להיות אותו. ברגע שזה מה שקורה, נוצר איזה מרד פנימי מטורף, חנק מטורף, שאומר פרויד, אם אתה לא תמרוד באבא שלך, אם לא תשחט אותו, לא תרצח את כעת בגלל הביטוי שלו. לא תרצח אותו, תוציא אותו מהאישיות שלך. הוא לא מעניין יותר, אני לא סובל אותו, אני שונא אותו, אני ההפך דווקא. אם לא תהיה כזה משוחרר, אז אתה כל הזמן תחיה בתסביך שאתה קטן, ואתה עלוב, ואתה לא רציני, וממילא זה יחבא אותך. כי אתה קטן בינתיים, והוא כזה גדול. וכל מה שאתה מצליח, אתה כל הזמן רוצה להיות כמו, ואתה לא, אז אתה מצליח. אבל מה שהצלחת, השנייה אחרי שאתה מחייך כי הצלחת, אתה אומר, זה אפס, זה כלום. מה זה שווה? זה שום דבר. גם ילדים קטנים לפעמים יכול לקרות להם דבר כזה. תנסו לחשוב בראש של ילדים קטנים, צריך לאכול עכשיו ארוחת צהריים. ילד קטן, מה הגובה שלו? 80 סנטימטר? מה הגובה של הכיסא? 0.5 מטר. זאת אומרת, תנסו לדמיין בעצמכם, כל ארוחת צהריים צריך להתקרב לכיסא בגובה כזה בערך, איכשהו לטפס עליו. אתה מטפס, אתה מקבל מזלג כזה, תתחיל לאכול איתו. אתה מקבל אוף כזה, תנסו לחשוב בראש של ילד קטן, הוא צריך להתמודד עם עולם של גדולים, וחסר סיכוי. הוא מנסה להגיע ראשון לתפוס מקום, באח שלו בן 15, בשתי צעדים הוא כבר בכיסא. הוא חייב 15 צעדים לעשות כי הוא קטן. אז זה יכול לתסכל אותו, וזה לא יכול, זה מתסכל, אבל זה בעיה אחרת. הבעיה הפסיכולוגית, האדיפוס הזה, זאת בעיה עמוקה מאוד. כלומר, כשאני מעריץ דבר שאני לא יכול בלעדיו, אבל אני גם לא יכול איתו, וזה בלתי פתיר, נוצר בתוכי זעם, כעס, חנק, ברמה כזאת שאני בא לי להרוג את אבא. ככה לפחות לפי אותו פסיכולוג. עכשיו, אני לא אומר, יש סוגי חינוך שאני יכול להבין למה זה קורה. אני יכול להבין למה זה קורה. כמובן, יש כיבוד אביהם בכל זאת, ומה שאותו פסיכולוג אומר זה לא הלכה למעשה. אבל יש פה מנגנון, בוא נלמד מהמנגנון הזה לסוגיה שלנו. איך זה קשור פה לנצרות? אני חושב שזה מאוד קשור למה שדיברנו על רב ביבי, ומה שדיברנו היום. הכל נובע מהתסביך אדיפוס, כמו שתסביך אדיפוס קורה לכל ילד מול אבא שלו. אז ככה גם מה שקרה לנצרות מול האלוהים שלה, זה מה שקורה לילד מול אבא שלו בתסביך אדיפוס. למה? הנצרות מאוד מאוד באמת רוצה את אלוקים. באמת. באמת, באמת. היא באמת רוצה לעשות חסד, היא באמת רוצה מוסר, היא באמת רוצה לגדול, היא באמת רוצה להיות אלוקית. אבל הם לא מסוגלים. מה זה אומר שבן אדם נהיה אלוקי? מה זה אומר? שמים לו כיפה, שמים לו תפילין? מה עושים לו? כל זה זה עיצוב פרונט, איך אתה נראה מבחוץ. אבל מה קורה בלב של בן אדם שהוא אלוקי? מה קורה לו בלב? אדם שנהיה אלוקי, הלב שלו משתנה. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא צדיק? אף אתה צדיק. מה הוא ישר? אף אתה ישר. מה הוא קדוש? אף אתה קדוש. זה נקרא בן אדם שהוא חי את הקשר שלו לאלוקים. אבל הנצרות לא מסוגלת. למה? כי הנצרות היא בני אדם רגילים. בני אדם רגילים, יש בתוכם רוע. יש בתוכם מורכבות. יש בתוכם את האישיות שלהם. מה שהם רוצים זה מה שהם רוצים. ברגע שהם לוקחים את אלוקים בתור חלום, בתור משהו ענק, אדיר, טוב, חסד, מדהים, כל מה שהוא רוצה זה להעניק לעולם, והם מנסים לחיות את זה, והם לא מסוגלים למחוק את האישיות שלהם ולשנות אותה לקראת, לעשות איזה תהליך שהפוך אותך להיות יותר טוב באמת, יותר אמיתי באמת, יותר קדוש באמת, יותר צנוע באמת. ברגע שאין את הבאמת הזה, אז יש פה חלום, אתה מת להיות קשור לאלוקים, אי אפשר לצאת מהחלום הזה. אבל החלום הזה כל הזמן מפגיש אותך עם זה שאתה לא, אתה לא חלום. אתה גם לא מסוגל להיות חלום. גם אם תעמוד על הראש, אתה בחיים לא תצליח להיות חלום. אין סיכוי, זה עבוד. אין סיכוי. כי כל אחד יודע, יש בתוכו רוע. אפשר לתקן את זה? לא. מי אמר שלא? ככה הנצרות מצביעה ברגליים. אי אפשר לתקן את הרוע הזה. עוד נדבר על זה בשבוע הבא. יש לזה הרבה דוגמאות מאוד מאוד חזקות בנצרות. אז ממילא, הנצרות, בלי שהיא רוצה, ברגע שאתה רוצה להתחבר לאלוקים, החלום מדהים. אבל אם האישיות שלך נשארת אנושית, יצרית, אגואיסטית, שאין בה רצון אמיתי לטוב, אמיתי, אז בואו ניקח לזה דוגמה, נכון? המשפט המפורסם שהנצרות המציאה, אם מישהו חזק מרביץ למישהו חלש, אז מה הנצרות אומרת? זה כל כך לא יפה, אתה כזה חזק. מה אתה מרביץ לו? איפה החסד שלך? אבל הוא מרביץ לי, הקטן שכזה מרביץ לי. בסדר, נו, אתה כזה חזק, תן לו, שייתן לך עוד מקם בלחי השנייה. מה הבעיה? נכון? זה פחות או יותר האמירה של הנצרות, עוד נדבר על זה. ילד חזק שכל הזמן מקבל כפות מהילדים החלשים, זה כיף להיות ילד כזה. הוא בא להחזיר, אומרים לו, רגע, בוא תעשה חסד. אבל אני רוצה להרוג אותו. אומרים לו, בסדר, אז מה אתה רוצה להרוג אותו? צריך לעשות חסד. בן אדם כזה שמצד אחד יש בו רצון אדיר להחזיר למי שהרביץ לו, ואתה אומר לו, רגע, אל תחזיר. זה לא יפה להחזיר, זה לא חסד להחזיר. כלומר, אתה מנסה להלביש על הבן אדם חסד, בלי שבאמת זה מתיישב לו על הלב, זה מייצר קור אטומי של רוע שמאחורי הקלעים הולך ומתבשל, מתבשל, מתבשל, וזה מתפרץ אחר כך החוצה. כשזה מתפרץ החוצה, אז קשה לחיות בעולם, ומתפרץ רוע שאי אפשר לתאר אותו. קצת נגמר לנו הזמן, אז לכן, לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, זה לא כל כך מפליא שהנצרות רוצה לעשות חסד, אבל זה מתפרץ אצלם באלימות וברצחנות שאי אפשר לתאר. איך זה יכול להיות? הוא רוצה לעשות חסד. זה לא מספיק שאתה רוצה לעשות חסד. אם אתה לא תאהב את החסד, לא תזדהה עם החסד בפנים, אז זה שאתה רוצה לעשות חסד, כי יש לך איזה חלום, זה חלום מאוד יפה. אבל אם אתה נשאר בן אדם רע ואגואיסט, שחושב רק על עצמו, ובכוח אתה רוצה לעשות חסד, זה יוצא ממך דברים מאוד מאוד רעים. אתה תסנה את החסד. זה יוצא ממך מקומות צונעים, רעים, מרשעים. אנשים הרחמניות האלה בתוך הבתי תומים, הם באמת רצו להיות טובות. אבל כמה טוב אתה יכול להיות אם אתה לא באמת רוצה להיות טוב? בן אדם שהוא רע והוא לא מטפל בזה, והוא מורח על הפנים חיוך, אני מת לעזור לכולם, כי הוא באמת רוצה גם לעזור לכולם. אבל בפנים, בפנים, בפנים הוא רע, הוא אגואיסט. אם הוא יכריח את עצמו בכל זאת להיות טוב עוד ועוד ועוד ועוד, מתישהו זה יתפוצץ, וכשזה יתפוצץ לא כדאי לחיות ליד. הרוע שהתפרץ שם החוצה הוא נוראי. אז יש פה איזה תסביך הפוך על הפוך, שהנצרות מצד אחד מחפשת את אלוקים, בצדק, החלום הוא מדהים. אבל בגלל שאין להם יכולת, כמו רב ביבי, לקחת את החיים ולאט לאט לאט לתקן אותם, להרים אותם, לשכלל אותם, להפוך אותם להיות טובים באמת. לאהוב את החסד, להתחבר באמת לחסד וליושר. אז ממילא אצל הנצרות זה בית כלא, זה חנק שאי אפשר לתאר, וממילא זה מתפרץ החוצה. זה מתפרץ בדברים מטורפים. אנחנו פעם באה ננסה גם להרחיב בזה וגם להתקדם עם זה הלאה. בסדר? המטרה שלי זה, עכשיו זה היה סקירה ככה לפני 200 שנה, משהו כזה, לאט לאט נתקרב להיום, כי ככל שעובר הזמן, הנצרות עוד יותר אלימה, אבל פחות גלויה, לא רואים אותה. פחות רואים אותה. מישהי פה מרגישה מאוימת מהנצרות היום? יצא פה למישהי, מרגיש מאוימת מהנצרות? פחות. אנחנו נראה שאנחנו מוקפים במלחמה נוצרית מכל הכיוונים. אנחנו רק לא שמים לב. אז טוב, לשם אנחנו חותרים בעזרת השם, אחר כך ננסה לראות איך המלך מתמודד איתו. טוב, כל טוב לכם.